אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
לילה טוב, מאזינים ומאזינות, כאן טל בלילה ואני טל בן סירה, וצ'יצ'ו לא איתי היום לצערנו, מסיבות קצת, לא קצת, אבל מסיבות מצערות. אז קודם כל, צ'יצ'ו, אנחנו שולחים לך ולמשפחתך המון אהבה, ואנחנו, אתה איתנו בלב. על הסאונד, ליה חפץ ונאורי טגניה. והיום אני ככה מאוד מתרגשת, כי באמת יש לנו פה אורח מאוד מיוחד, שרק בנוכחות שלו אני כבר האטון שלי, כמו שאתם בטח שמים לב, מתחיל להיות יותר איטי ורגוע. חשבתי לעצמי, ידעתי שאני כנראה אפתח את התוכנית היום לבד, ואמרתי, מה אני רוצה להביא איתי היום לתוכנית הזאת? כי הימים הם ימים של קיץ, והחום הוא בלתי נסבל, והמציאות היא בלתי נסבלת, והרצון האז שלי בכל אופן הוא לחופש ולרקוד, ולפרוץ גבולות ולהעיז ולשים בעצם ממש כבר את כל מה שאני יודעת עד היום בצד, כי בתחושה שלי אני כנראה כבר לא יודעת שום דבר אם אנחנו חווים את המציאות הזאת, והידיעה גם מביאה בתוכה לפעמים חנק כזה שתקוע בגרון, ופחד וחשש, וכמה שאני לא מנסה לא להקשיב לחדשות, ובכלל לא לקרוא כבר שום דבר שאף אחד כותב, עדיין מאוד מאוד קשה להתעלם. אבל בכל זאת, פוסט אחד צד את עיני ככה, שמאוד התחברתי אליו, שמצאתי בפייסבוק, ואני רוצה מאוד לחלוק איתכם. זה פוסט שכתב גבריאל אדר, שיקר, שהוא גם פרפורמר אדיר, ובשנתיים, שלוש האחרונות הוא גם איש ים. הוא התחיל לעשות, כמו הרבה אחרים, את הטרנד הזה של האמבטיות קרח, שהרבה ככה מצלמים את עצמם בתוך הדבר הזה. אז מרוב שהוא העלה תמונות, כל פעם הוא היה מעלה, כל כמה זמן שהוא עושה אמבטיה, היה מעלה תמונות, ואז יום אחד הוא כתב את זה, ואני רוצה רגע לשתף אתכם. הסיבה שבגללה אני טובל בקרח, היא שאני לא אוהב לעשות כאלו דברים. זה לא קשור להישגים ולתוצאות. זה קשור לבנייה של ודאות קטנה בעולם חסר ודאות. משמעת זו צורה חזקה של אהבה עצמית. זה להתעלם ממשהו שאני רוצה עכשיו עבור משהו טוב יותר שיגיע מאוחר יותר. משמעת זה להתחייב לחלומות שלי. במיוחד בימים שבהם אני לא רוצה להיות מחויב לכלום. על מנת לקיים את הבקשות שהבטחתי לעצמי בעבר, העתיד שאני מבקש לעצמי, תלוי בהווה שאני כעת. ואיכשהו הטקסט הזה נכנס אליי. הוא נכנס אליי בצורה כזאת שהוא היה, ראיתי את החלקיקים שהוא בנוי, ולקחתי קודם את הדבר הזה של מה זה בכלל לבנות ודאות קטנה בעולם חסר ודאות. ופתאום אמרתי, רגע, מה הוודאות הקטנה שלי? ואז חשבתי על זה שבתפיסת עולם שלי, ומה שאני למדתי מהחיים, במציאות כאוטית, בסופו של דבר, מלבלבים עלים. והעלים האלה, בדרך כלל, הם מה זה ירוקים, והם כל כך עשירים במינרלים, מכל השבר של הכאוס, שהפריחה היא עוד יותר חזקה. עכשיו, אני לא יודעת מתי יתחילו ללבלב העלים שלנו במציאות הכאוטית הזאת. כרגע זה לא נראה באופק, אבל הוודאות שאיכשהו ככה זה, שזה יקרה, איכשהו שומרת, אני חושבת, שומרת אותי באיזשהו מקום, באיזה איזון שפיות כזה. עכשיו, חשבתי גם על העניין הזה של משמעת עצמית. זה נכון שמשמעת עצמית זה באמת המקום שאת, את אוהבת את עצמך, אתה אוהב את עצמך, זה נכון. אבל לפעמים זה דבר מאוד סזיפי. אז אמרתי, רגע, אז אוקיי, אז אם לא משמעת עצמית, אז יש גם הקשבה עצמית. ולפעמים אולי בכלל שווה לי את המשמעת העצמית לקחת בכלל ממקום אחר, עם איזושהי רוטינה אחרת, אולי משהו לא טריוויאלי, אולי משהו שמוציא אותי רגע מהקופסה, שהיא גם ככה, בכללי, היא די צבעונית. אולי זה מזמן אותי, מתוך כל הנסיבות האלה, לפגוש פתאום אני אחרת. משתפת אתכם בכל רם במחשבות שלי, כי מה שמנחים אותי בזה, קודם כל כי אני יכולה, ויש לי פודקאסט, אז אתם תקועים איתי בשעה הזאת, וגם כי המציאות הזאת היא משותפת לכולנו, כל אחד ואחת ייקחו אותה לאן שהם רוצים, אבל אולי זה נוגע למישהו או מישהי. ולגבי החלומות שהוא דיבר, אני אומרת, וואו, השוק הגדול, וזה, דיברתי על זה עוד עם צ'יצ'ו גם בתוכניות קודמות בחלקם, זה שאני בכל אופן הרגשתי, כל החלומות שלי כבר היו לי לעוד 5 שנים, עוד 10 שנים, היה זה, איזה חזון, איזה אופק, הכל סמשט, כאילו, אין, לא רלוונטי פתאום. ובתחילה הייתי בהלם, אמרתי, איך חיים בחיים שאין בהם חלימה ערה, מה שנקרא, אין חזון, אין הורייזן, אין אופק, אין בהירות. ושמתי לב שעם הזמן, וזה כבר כל כך הרבה, זה עוד מעט שנה, אלוהים ישמור אותנו, פשוט אמרתי עצמי, עזבי, לא רלוונטי. קחי את החלומות, תאפסני אותם, לא יודעת איפה תאפסני אותם. אל תמחיקי אותם, תשימי אותם באיזה בוידם, ותעשי ריסטארט. וכמו שאמרתי, אני לומדת בעצם להכיר את עצמי מחדש בתוך סיטואציה שנכפתה עליי. אז אמרתי, אוקיי, אז מפה אמרנו ייצוא אלים, אז כנראה שייצוא גם חלומות אחרים, שהם יותר אולי נכונים. ועוד לפני השביעי באוקטובר, כבר תרגלתי לפחות איזה שנה או שנתיים לפני, אני חושבת שמאז הקורונה, את המילה הכל כך מקודשת בעיניי, שהיא נקראת הוויה, שהיא גם במילים, באותיות שלה, בהי, בוו, ביוד, היא מאוד מאוד חזקה, וגם כי זה הרגע הזה, ההוויה שלי ברגע הזה. וזה אחד הדברים שאני מניחה שכולכם וכולכן תסכימו איתי, הכי חזקים מאז השביעי באוקטובר, עוד יותר, זה הכוח של הכאן ועכשיו. אז המקום הזה שאני מודדת רגע אחד את מה שעושה לי טוב כרגע, לא בקטע של אני חי את הרגע ואני הולכת על האקסטרים, דווקא לא. אני מסתכלת על זה במקום הפנימי, שאם שמתי לב אם פתאום יש משב רוח שעשה לי רגע נעים מהים, או איזה ציפור קטנה, אתמול ראיתי עונג דבש שבא לי לחלון עם הצבע הירוק הזה שלו. דברים קטנים כאלה, וזה הוויה של רגע שהוא הוא מג'יק של הגולמיות, של הטבע, של משהו שהוא כל כך נעים ולא תלוי בכלום, והוא עוד קיים, הוא קיים. וכן, סגרתי לכם את זה במין מעגל כזה. אז איכשהו, מהאני החדשה הזאת שמחזקת את עצמי, מאוד התחברתי. אז קודם כל אני רוצה להגיד באמת תודה לגבריאל הדר על הפוסט המעורר הזה, כי גם זה שבכלל התרגשתי ממשהו, במקרה שראיתי שמישהו כתב, גם זה כבר לא מובן מאליו בעיניי, העניין הזה. אז שנייה לפני שאני הולכת להציג את האורח הכו-כו-כו יקר שיביא לנו פה באמת, קודם כל, אהבה, אז בחרתי את השיר של מתי קספי, עוד יבוא היום, וזה שיר שבא לי להקדיש אותו למדינה שלי. עוד יבוא היום, מתי קספי.
עוד יבוא היום, עוד יבוא היום, כמו הכל על גן בסתיו. כן אני רואה, כן אני רואה, אותו כולו לבן בסתיו. הוא כוכב טועה, הוא כוכב טועה, המתקרב לך עכשיו. עוד יבוא היום, עוד יבוא היום, יקר היום עוד יבוא היום ושוב נהיה יחדיו הוא ניגון עתיק הוא ניגון עתיק שנתגלות עבר הוא חי כמו חבר ותיק כמו חבר ותיק שנעלם ושב עוד יבוא היום יבוא היום הנה אומר עליי כשיבוא היום כשיבוא היום חייכי לי במבט רטון את תהיה מי אני ילדך קט רטון תקראי בשמי תקראי בשמי ונקודים בה עוד יבוא היום אולי כבר קרוב כשיבוא היום כשיבוא היום נלך באור חדש טובה את תהי טובה את תהי טובה זבת חלב ודבש את תהי קרובה את תהי קרובה ובידך נרגש עוד יבוא היום עוד יבוא היום יצא מתוק מאז עוד יבוא היום עוד יבוא היום כמו אנקור אל גן בסתם עוד יבוא היום עוד יבוא היום יקד החלילה עוד יבוא היום עוד יבוא היום כמו אנקור אל גן בסתם עוד יבוא היום יקה בחלילה עוד יבוא היום כמו כל רגע עוד יבוא היום
יקה בחלילה עוד יבוא היום איי, אמן סלע שעוד יבוא היום ואני ממש שמחה להגיד לילה טוב לרב ליהו סטולוביץ'.
שלום, לילה טוב.
איזה זכות סוף סוף שמצאנו תאריך שאתה פה. אני מתרגשת, האמת. רציתי ככה, לפני שאני אתחיל לחפור לך על המציאות ולקבל מזור, קח אותנו רגע לאיפה הכל התחיל, לילדות, לאיפה גדלת. מאיפה באת אלינו?
אני לא יודע אם יש לנו מספיק שעות בתוכנית.
זה ככה.
אבל אני נולדתי בתל אביב, אפילו דור שלישי. יש לי סבתא שנולדה בתל אביב.
וואו, זה לא שמעתי עוד.
כן, זה ממש מההתחלה. ותל אביב הייתה הבסיס, אבל אנחנו עם אבא שלי שהוא רופא עיניים, עזזנו איתו, כאילו היינו כמה שנים באילת, בגן הייתי באילת, אחר כך שנתיים בדטרויט, לפני הבר מצווה, חזרה לתל אביב. אחר כך קצת למדתי בפנימייה בתיכון, ואחר כך ישיבות הסדר וצבא, אז ירושלים וגוש עציון, והקמת הישיבת הסדר בירוחם, הייתי ככה, הסתובבתי בארץ.
ואיפה בעצם מתחילה התובנה, להיות רב, להיות שליח ציבור מטעם היהדות, אני לא יודעת איך, מנהיג יהדות בעצם. קהילה.
זאת אומרת, זה מורכב מכמה שלבים. אני בתור ילד קטן מאוד אהבתי ללמוד גמרא, והמורה לגמרא שלי היה איזה שלב בכיתה שהיה שואל מי הבין, ואני הייתי מרים את היד, אז הוא היה מביע את האמון שלו בי, הוא היה אומר לי, בוא לכאן, תעשה חזרה, תסביר לכיתה את מה שהסברת, הוא היה הולך למקום שלי ומוריד את הראש ונרדם. לא יודע אם ממש נרדם, אבל עושה את עצמו כאילו נרדם.
זה לא כיף.
אבל כאילו כדי לתת לי את התחושה שעכשיו הכיתה שלי, ואני, אז זה היה מגיל צעיר, ואני זוכר שהיו לי מחשבות כאלה, שכשאני אהיה מחנך, אז אני אשחק כדורסל עם התלמידים שלי, אני אהיה כאילו אחד שגם קרוב לתלמידים. אבל אז החלומות התחלפו, כאילו, לפי הסדרות בטלוויזיה שראיתי, אז היו לי שאיפות אחרות. אני חושב שבכיתה י' היה לי איזה מין שינוי כזה, שבו ככה החלטתי שאני רוצה לקחת את התורה למקום יותר משמעותי בחיים שלי. הייתי כאילו, אפשר להגיד, אולי בית מוגדר דתי לייט,
כן, תל אביב, בכל זאת, זה לא איזה סביבה.
כן, יש שם הרבה דברים.
כן, בדיוק.
אבל כיתה י' א', פתאום ככה היה לי יותר ברור שזה הדבר שאני שייך אליו ושאני רוצה בו. אז משם זה נבנה לאט לאט.
שבי' א' בעצם היית בפנימיה.
נכון.
שהיא בטח רק בנים.
נכון.
זאת אומרת, אז לא היה לך כל כך, והיית בא לחופשות לתל אביב?
כן, כן. וגם שנתיים הייתי שם, כשהמקום הכי גבוה שהגעתי אליו בבניין של הישיבה, זה האולם כדורסל. אבל בכיתה י' נפתח לי משהו, כאילו התחלתי ללמוד לא רק בזמנים שצריך, תמיד אהבתי ללמוד, אבל הייתי עושה את זה בזמנים שזה בלוז. ופתאום האפשרות כאילו לבוא ללמוד בבית מדרש בערב, להנעתי, זה ככה משהו שביותר בי' נפתח לי.
זה מדהים, אתה מתאר בעצם איזשהו, זה גם שליחות וגם איזושהי יד מכוונת כזאת שמובילה אותך בעצם למסלול, כי באותה נשימה יכולת לבוא בסופאשים לתל אביב ורק לרצות, מה שנקרא, לשתות מהעיר, ובכל זאת לא.
אני אגיד, אני לא, מבחינתי, נגיד עוצמות החיים כאילו של תל אביב, זה משהו ש המשיך להיות חשוב לי גם אחרי ההחלטה שזה בא ממקום של חיבור לתורה. אז אני מרגיש שאצלי זה לא בא, כאילו, זה לא איזה בחירה, כאילו, לבחור בין תל אביב לירושלים. אני יודע שיש כאלה שמעמידים ככה את ההתלבטות הזו. אני מרגיש שזה היה אצלי משהו יותר מחובר, לא דיכוטומי. אבל אני חושב שמאז משהו ב משהו במצפן, משהו בשאלה מה מעניין אותי בחיים, מה השאיפה שלי, דרך מה אני מכוון את עצמי בהחלטות הבאות שלי, התיישב כאילו במקום הזה של הייתי מחלק את זה גם לחיבור לתורה ולחיבור לאנשים, ולרצון לעשות טוב לאנשים דרך החיבור לתורה.
ואיפה באה הבחירה בין רב למחנך, שיש הרבה רב, אני חושבת שיש בו גם הרבה גם מחנך, אבל הפוך, זה לא בהכרח. אז איפה זה נרקם אחר כך? הצבא בטח, או מה שזה, לאן שזה הוביל? כי רב זה נשמע מילה כזאת כבדה. חנך זה מחנך.
לא, הרבה שנים אני הייתי מחנך, ונגיד התחילו לקרוא, בגלל שהייתי מחנך בישיבה תיכונית.
אז למדת בעצם קודם כל חינוך?
אני למדתי בסך הכל יחד עם השנים של הצבא, אבל הייתי 11 שנים בישיבת הסדר. שזה יחסית, זה לא מעט, זאת אומרת, זה לא הייתי באיזה תחושה שאני, נו, מתי כבר מתחילים, כאילו, היה לי טוב בישיבה ו שמחתי ללמוד ושמחתי ככה לגדול בתוך זה, וגם היה משהו מפתיע בהחלטה כאילו לעזוב, כאילו אני, היה לי בראש כאילו בתור, בשלב הזה של י' א' י' ב', הייתה לי שיחה עם מישהו, אחד המתמודדים עכשיו על תפקיד הרבנות הראשית, הרב מאיר כהנה, אז הוא אמר לי שחסרים אנשים שמוכנים כאילו לשקוע הרבה שנים בתורה, בציבור שלנו. ואיכשהו היה, התקבע לי בראש כאילו שזה, מה זה נקרא לשקוע הרבה זמן בתורה? 12 שנים. ושנה לפני שזה הגיע, בסוף ממש ככה כמה שבועות לפני תחילת השנה ה-12, קיבלתי איזה טלפון ממישהו שהציע לי לבוא להיות מחנך כיתה י"ב בישיבה תיכונית, שאני מאוד מעריך את ראש הישיבה שלה, ואומר לי, בוא, אתה רוצה לעבוד כאן איתי? ואמרתי, זה הזדמנות טובה לבדוק תוכניות אל מול מציאות, ויש כאן משהו במציאות שמבקש ממני להיות מספיק רגיש לזה שנפתח כאן משהו, לא להישאר מקובע לחלום הזה, שהוא היה חלום נערות. ושם ככה נכנסתי לעולם החינוך, ואני חושב שהיה לי מאוד טוב בו, הייתי מאוד אהבתי לחנך, וגם גם, גם עכשיו, גם עכשיו אני מחנך, אבל שם זה היה מאוד טוטלי, ובאיזשהו שלב זה, אני חושב שבעיקר אשתי, מרים אמרה לי שככה, אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו לא רק מצד המקצוע, אלא גם מצד מקום החיים שלנו, איפה אנחנו גרים, אפשר לדבר על זה בהמשך, אבל דרך זה ככה התגלגלנו הלאה גם למקום של רבנות קהילה. זה לא הגיע כאילו מזה שחיפשתי את התפקיד של רב, אלא...
צריך ללמוד את ה... זאת אומרת, בשביל להיות רב אתה בטוח צריך ללמוד ולקבל איזה תעודה, לא?
כן, אבל זה היה חלק... הפכתי את זה להיות חלק מהלימוד שלי במשך השנים בישיבה. לא לימוד מאוד תכליתי, לא לימוד מאוד מוכוון, אלא משהו...
כדי שיהיה את התוספת של הקהילה, זאת אומרת, בעצם. כן, זאת אומרת... שיהיה עוד אפשרויות, שזה יהיה פתוח.
נכון, אבל שוב, אני אומר, גם זה לא היה משהו שחשבתי שהוא משימה שכרגע אני צריך, אלא נהניתי ללמוד גם את הדברים שצריך ללמוד בשביל להיות רב. אם לא הייתי נהנה מזה, לא הייתי עושה את זה רק בשביל לעשות את התפקיד, אבל בסופו של דבר זה, המציאות הזמינה את זה.
אז אם כבר מדברים על המקום הזה של באמת ללכת ולהיות רב של קהילה, הבחירה בעצם, שאתה כבר, מן הסתם כבר פגשתי את מרים, ואתם נהייתם ביחד, והתחלתם להקים משפחה, והבחירה לבוא אלינו, לחוף חפר, שזה מקום, זה התיישבות העובדת, ציוני, חילוני ברובו, אולי אפילו אתאיסטי באיזשהו מקום, עם הרבה גם מה להגיד על כל דבר, ואנשים שמהדורות שלהם, אני יודעת עוד, בוויתקין היה ויכוח בכלל שלא יהיה בית כנסת בהתחלה, הם החלוצים לא רצו את זה, כי זה, על זה היה המאבק עם הבית שלהם, ההתנתקות, המרד, ופתאום אתם באים בעצם דווקא לקהילה כזאת, שבעצם יכולת לבחור כמעט כל קהילה. ולמה דווקא קהילה כזאת? מאיפה בא הרעיון בכלל להגיע אלינו? אם הכרתם תשע, כאילו, איך זה קרה?
טוב, אז אני הולך עוד צעד אחד אחורה. אני בשנת שבתון שלי, מהישיבה שלי, מהנתיבה, היה לנו הרבה מחשבות לאן צריך ללכת. זה גם היה קצת אחרי ההתנתקות שגרמה לנו להרגיש מאוד את ההתנתקות, כאילו הייתה משהו נגע לחבל ארץ מסוים, אבל אנחנו הרגשנו שהיא בעצם היא פרי של איזשהו נתק בתוך העם, והיה לנו הרבה מחשבות על איך אנחנו, מה אפשר לעשות בשביל לייצר חיבורים מחדש בתוך העם שלנו. ובסופו של דבר אני חושב שזה הוביל אותנו לעזוב את גוש עציון ולהגיע לתל אביב. אנחנו חזרנו, היינו שנתיים בתל אביב, באזור רמת אביב, ליד איפה שגדלתי.
וואו, זה כך שונה.
ושם הייתי רב בבית כנסת, לא רב של בית כנסת, אבל היה איזה בית כנסת שלא רצה רב, אבל הם אמרו, אנחנו מוכנים שאתה תהיה רב בבית הכנסת, לא רב של בית הכנסת, אבל... זה נתן לי קצת לטעום משהו מעבודה קהילתית, אבל במקביל לזה הייתי שותף להקמה של תיכון פרטי שנקרא חברותה, שקם ברופין בסופו של דבר. ואחרי ככה קצת יותר בשנה בתל אביב, מרים אמרה לי, זה שאתה גדלת בתוך קופסאות בטון זה לא אשמתי, כאילו אני מחפשת משהו אחר. יותר קשור לקצב של העיר. היה משהו שמרים זיהתה, שהיכולת לגדל משפחה ולגדל זה, זה כאילו משהו בעיר, את מהנהנת, את מכירה את זה.
אני גרתי בעצם בתל אביב, עד הרגע שידעתי שאני רוצה להקים משפחה, זה לחזור לויתקין, זה לא שאלה. אפשר לנשום את זה.
אנחנו היינו שם עם 6 ילדים כבר, כן, אבל...
וואו.
אבל...
כמה ילדים יש כבר?
יש 8 ושני נכדים.
שיהיו בריאים בעזרת השם, משתבח שמו.
בעזרת השם, אבל במקום הזה, אני חושב שזה היה זיהוי שאנחנו רוצים להיות חלק מקהילה, שאנחנו מזדהים עם ה...
אורח חיים.
שוב, להגיד אורח חיים ואז להגיע לויתקין, זה לא בדיוק אורח חיים שלנו, אבל הכוונה בה...
לא מבחינת האמונה, אלא מבחינת החיבור לאדמה, ההבנה, הערכים של האדמה.
נכון. ומשהו במקום של המשפחה, וביכולת כאילו לגדל ילדים, שזה מה שאתה רואה מול העיניים, אז זה מה ש... גרם לנו להיות פתוחים לעוד דברים שיבואו, ואז ככה התארחנו איזה שבת בבית חירות, קיבלנו איזה הזמנה, וכבר היו לי תלמידים מויטקין בחברותה, אז שם אמרו, למה שלא תבוא להיות רב כאן, וככה...
בדיוק התפנה מקום.
כן, אני חושב 10 שנים לפני זה התפנה, אבל...
נכון.
אבל משהו בדבר הזה ככה גלגל אותנו הלאה.
אבל בעצם במחשבה שאני חושבת על זה, פתאום הילדים מן הסתם לא הולכים לבית ספר שנמצא 2 מטר מהבית, והם בעצם מאוד שונים, חוץ מאוד משפחת וילהלם, אין עוד באמת משפחה שהיא, ואני עושה במרכאות דוסית, שנראית, אתה יודע, דוסית, אני בכוונה אומרת את זה ככה, ובעצם לשים גם את הילדים שלכם במקום ש... שמצד אחד הם חשופים לאמונות אחר, לצורות חיים אחרות, בחופש אחר, מצד שני הם גם שונים, ואולי גם חשופים, אתה יודע, ילדים הרבה פעמים יכולים להגיד כל מיני דברים, או לגחך, או אתה יודע, לשון, אנחנו מכירים את זה. ובכל זאת בחרתם, זאת אומרת, לא חששתם?
אני חושב, סיפרתי ככה קצת קודם על המעברים שלי בתור ילד לכל מיני מקומות.
אתה תמיד היית, נכון, אבל פה זה נכון, אבל זה בכל זאת שונה.
נכון, אבל...
כי העיר היא מאוד מגוונת.
נכון.
והמושבים פה לא.
נכון, אז אני מרגיש שזה נתן לי איזו תחושה שלעבור ממקום למקום ולהכיר, להתחבר לחברות שונות, וזה, יש בזה משהו שהוא מעשיר ומפתח, אבל... זה נכון שכאן האתגר, כאילו, מבחינת הילדים הוא יותר גדול, ואני חושב שגם, רק כשהילדים גדלו ויכלו לדבר על זה כמו בוגרים, הם הבהירו לנו יותר את המחיר של זה. זאת אומרת, אנחנו...
יש ילדים שכבר בחרו בדרך אחרת? שהורידו את כיפה?
יש לנו בן אחד, שכרגע...
ללא כיפה.
כן.
וקיבלתם את זה באהבה?
אנחנו קיבלנו אותו באהבה. ההחלטה הזו היא לא החלטה פשוטה בשבילנו.
זה גם תכלס לא החלטה שלכם, כשהוא עובר את גיל 18.
לגמרי, אבל אנחנו, זה לא, הקושי שלנו עם ההחלטה שלו...
לקחתם את זה בחשבון שיום יבוא וזה יהיה?
אני חושב שהיום, באופן כללי, בציבור שחי באיזושהי פתיחות, כאילו, לעולם חילוני, שאנחנו חלק מהציבור הזה, אז זה דבר שבכל מקום זה יכול לקרות. זה לא משהו ש... ואני גם עכשיו לא הייתי אומר שזה הדבר, כאילו, שגרם לזה לקרות. אבל אני חושב שאנחנו לא ניסינו, מעולם לא חשבתי שהדרך לחנך ילדים זה להסתיר מהם את זה שקיימות אפשרויות בחירה אחרות.
אי אפשר באמת להסתיר אליהם, כאן אתה בנטורי קרתא, או במאה שערים באיזה חור. אתה באמת יכול להסתיר את זה היום. אי אפשר.
לא, אני אגיד גם יותר מזה. אני מרגיש שחשוב לי שהילדים שלי יכירו אנשים חילונים, חברים שלנו, שכנים שלנו, ערכיים, שיש להם עולם, הם עגלה מלאה, הם לא עגלה ריקה. חשוב לי שהילדים יכירו את זה, שהבחירה שלהם והבחירה שלנו בדרך שלנו, היא לא נובעת מזה שאנחנו חושבים שמי שהוא לא אנחנו הוא עגלה ריקה. אז גם לילדים אני מעביר את זה. זה מסר מורכב, אבל זה לא המסר המורכב היחיד שהילדים שלי שומעים, אז אני...
נכון, אבל איך באמת... מסתכל על זה רגע הפוך. איך בעצם מגיעים לאזור כזה, מבלי שתתפסו כמיסיונרים? מבלי שזה יגיד שכל מילה טובה או כל איזה משפט חכם שאתה אומר מהדת יתפס בעיניי כהטפה או כי אתה מנסה, אתה יודע. אני בטוחה שהיו גם פה ושם תגובות כאלה, בטח בהתחלה. איך מצליחים לעשות את זה? או בעצם איך, אם אני גם מסתכלת על זה, גם, אתה אומר לא עגלה ריקה, לא עגלה מלאה, אז בעצם... אם אין נכון, אז איך אתה מדבר גם לילדים שלך? אוקיי, מה מעשינו כאן בקהילה הזאת? למה אנחנו כאן כדי להפוך את כולם, אני אקצין את זה, לדתיים, ליהודים דתיים. אתה מבין, יש פה איזושהי רגישות כזאת. איך הצלחתם, והצלחתם בעיניי, ובעיני הרוב אני חושבת, לא להתאפס כמיסיונרים, אבל איך באמת עושים את הדבר הזה? כאילו, מה הלך רוח, הלך הרוח שמוביל אותך?
אני פתחת הרבה דברים, אז אני...
באתי מוכנה, שאלות.
אני אנסה להתייחס למשהו מהם. אני חושב ש... אני מכיר גישות של רבנים שעובדים עם ציבור חילוני, שאני חושב שאיפשהו בתודעה שלהם, הם באים כאילו מהמקום של האמת, ועכשיו כל מה שצריך זה לדאוג לשווק אותה לכולם. אני יותר מתחבר, אני לא מטיל ספק, או לא מטיל, לא חושב ש... נגיד, החיבור לתורה מבחינתי הוא לא אופציונלי. זה לא שאני אומר, מי שרוצה שכן, מי שרוצה שלא, זה לא. אני מרגיש שכל מי שרוצה טוב בחיים, אז החיבור לתורה הוא משמעותי בשבילו. אבל יש...
אבל זה בסדר שיהיה לו טוב גם אם לא. זאת אומרת, זה יכול להיות.
כן. זאת אומרת, אני מאחל לו טוב. אני רק אומר, אני רוצה להנגיש לו את האפשרות לראות איפה הוא מצליח להתחבר לתורה, שאני מרגיש שהיא שם החיים, נקרא לזה ככה. אבל אני אגיד את זה, יש משל מאוד יפה שאגנון מביא, שבשם האדמור מצאנז. והוא אומר, זה נקרא משל הטועים. הוא מדבר על איזה בן אדם שהולך וטועה ביער, והוא לא מוצא את הדרך, ופתאום הוא רואה איזה מישהו שבא מולו, אז הוא שמח, שמחה גדולה, והוא אומר, עכשיו שאני פוגש אותך, אני כבר מחפש כאן את הדרך הרבה זמן, עכשיו שאני פוגש אותך, אז אני אדע את הדרך הנכונה. אז השני אומר לו, אני גם לא יודע את הדרך הנכונה, אבל אני יכול להגיד לך שהדרך שממנה באנו, גם אני וגם אתה, היא לא הדרך הנכונה, ועכשיו נחפש ביחד. ואני מרגיש שיש משהו בדבר הזה, העובדה שאנחנו כרגע עוד לא נמצאים בגאולה השלמה, סימן שלכל אחד מאיתנו יש מה ללמוד מהשני, ממי שלא הולך בדרכו שלו, בשביל למצוא ביחד את הדרך שמובילה אל הטוב. זה הגישה שאני בא מתוך על הקהילה. אני מרגיש שהדבר שאני אמון עליו, מה שאני יודע לעשות, אולי טוב מכל דבר אחר, אמרתי שוב, הוא בציר שגם בחיבור שלי לתורה, התורה זה דבר שאני מאוד אוהב, ואנשים זה דבר שאני מאוד אוהב. אז להיות שם בשביל האנשים, ולהנגיש להם את מה שהם יכולים לקבל מהתורה, זה מה שאני מחפש בקהילה, לא לכפות שום דבר על אף אחד, ואני חושב שב...
אלא לאפשר בעצם, לאפשר, כן. אם אני בוחרת, אז לאפשר לי את המקום להעמיק, לקבל את התמיכה, את ה... כן, מה שאני צריכה.
למה שזה יעשה טוב לחיים שלך, למה שזה יכול לחדש. בחיים שלך, ואני גם מרגיש שגם אני מתחדש מזה, זאת אומרת, אני לא רק בא לתת, אלא אני מרגיש שהחיבור אמיתי עמוק הזה, הוא פותח לי גם אפשרות לקבל. כן.
ביקשתי ממך באמת, אפרופו אהבה, לבחור שיר שהוא אהבה בעיניך, ואיזה שיר בחרת?
בחרתי בשיר אורייטה, שיר של אביתר בנאי, שבאופן ישיר הוא הוא מתייחס לאהבה לתורה, שיש בזה, יש בזה חידוש. אני זוכר שכשהתחתנתי, רגשתי שזה, יש כאן איזה צורך ליישב את העובדה שיש משהו שאתה אוהב בכל ליבך. עד אותו רגע, הייתי אומר שהדבר שאהבתי בכל ליבי זה, זה את התורה, את לימוד התורה, זה משהו שמאוד מאוד מילא אותי. ועכשיו אני מכניס מישהי לחיים, שגם כל חיי וכל ליבי יהיה נתון לה, אז הרגשתי שזה משהו שצריך ללמוד אותו. אני מרגיש שהשיר הזה הוא מזמן משהו, גם למרות שהתורה זה התייחסות הישירה שלו אליה, אבל אני מרגיש שהוא פותח משהו גם במושג אהבה בכלל.
יפה, אז בוא נשמע, אביתר בנאי, איזה יופי.
הילד אביב פשטין מנח לכל סדרה, מנח קולה, מנח קולה. עד שנפגשנו אני ואת, הייתי צריך את הכאב כדי לרגע להתקרב. היום אני איתך ואני יודע כמה עומק יש בלי גבול בנחמה. כמה פליאה נפקין מנך. עד שנפגשנו אני ואת, הייתי צריך את הכאב כדי לרגע להתקרב. היום אני איתך ואני יודע כמה עומק יש בלי גבול בנחמה.
שיר מקסים של אביתר בנאי. רוצה להוסיף עוד משהו על השיר המיוחד הזה?
אני רוצה להגיד משהו על אחת הנקודות שאני רואה בהם מקום להשוואה, כאילו בין אהבה של אהבה אל התורה ואהבת אישה, שאני מרגיש שיש משהו ביכולת להיות מחויב להיות מחויב באופן מלא, ולהרגיש התחדשות בתוך המחויבות הזו. הרבה פעמים בשביל להרגיש התחדשות וריגוש, אז אנחנו חושבים שצריך להחליף כאילו דברים. ויש משהו כאילו, אני מרגיש בשני המקומות האלה. אז שם אני מרגיש שיש חידוש שנובע מהעומק. כאילו, אתה נמצא מחויב, אתה נמצא באותו מקום, אבל ההתחדשות מגיעה מזה שאתה פוגש עומקים חדשים, ופתאום נפתחות דלתות חדשות בתוך אותו דבר. זה משהו שאני מרגיש אותו.
זה אינסופי, נכון, זה נכון, אבל בעולם המהיר של היום, לא לכולם יש את הבינה, הסבלנות או היכולת בכלל... בסדר, אבל זה... כשאני אזמין אותך לתוכנית על זוגיות תקינה, אנחנו נדבר על זה, אבל אני מוטרדת...
תזמיני אותנו יחד, את מראה
אמרתי. נכון, נכון, זה רעיון מצוין דרך אגב, אנחנו נעשה את זה, אבל על סדר היום יש לנו דברים כרגע קצת יותר דחופים, כי מן הסתם אני כמו כל עם ישראל בערך נורא מוטרדים מהמציאות הנוראית. אז באמת רציתי ככה לשאול אותך, איך אתה בשוטף מסייע לאנשים לקבל קצת יותר אוויר למציאות הזאת, למציאות הנוראית שאנחנו חיים בה, שאנחנו כבר, גם מהקיץ אנחנו לא נושמים, ואנחנו לא נושמים גם מהזוועות האלה, אז איך כמנהיג של קהילה, איך תן לנו קצת אוויר, ממה ניקח את האוויר הזה?
אני אחבר אולי משהו קודם למה שפתחת בו, גם עם הקיץ וגם עם התחושה שיש איזה, שבסוף יהיה טוב, נגיד ככה, עם העלים שצומחים, אז יש משהו ממש שהתחלנו, היום היה עצום י' ז' בית עמוז, שמתחיל את ימי בין המצרים, אנחנו ממש מרגישים את המיצר הזה.
שהים שנה. מתחיל להיות כועס מאוד.
כן, זאת אומרת, גם הים כאילו כן. מגלה את זה. ו... המהר"ל מפראג אומר על זה שעם ישראל זה עם ש, הדבר היותר טבעי לו זה, מקום של איזונים. לכן הוא אומר, אנחנו פורחים בתקופות המאוזנות של השנה, באביב ובסתיו. זה חגי תשרי והאביב פסח. אבל הוא אומר, הימים הקיצוניים של, טבת, צום עשרה בטבת ודברים שקורים שם בהתחלה, והימים של אב, שזה התמוז ואב עם החום הקיצוני, הם קשים לנו, הם כאילו, הקיצוניות היא עושה לנו רע. אבל הוא אומר שזה קשור גם למילה קצה. לקצה יש קץ.
גם קיץ, זה כן. הכל מאותם...
נכון, נכון. הוא אומר שזה משהו שהוא, שיש לו קץ, ולכן אנחנו יודעים שזה לא משהו קיצוני כל כך, משהו שאין בו איזון, הוא לא יכול להתמיד. הוא תקופה.
מתי שהוא יסתיים.
מתי שהוא יסתיים.
השאלה מתי, אנחנו נזכה לראות את זה. אתה ואני. הילדים, מישהו יישאר לחוות את הסוף הזה? מישהו יישאר?
אנחנו, יש משפט כזה שאומר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אז אנחנו
נכון.
מאחלים לעצמנו שהדרך הייתה ארוכה כבר עד אלינו, שאנחנו כבר קרובים לקצה, אבל אנחנו צריכים סבלנות, ואני מרגיש שיש משהו האמונה היא כאילו, היא מחנכת לסבלנות הזו, כי... רק לחשוב כאילו על עם מה אנשים התמודדו בגלות כאילו בכל מיני מצבים קיצוניים אחרים ולא היה להם כל כך הרבה טוב לאחז בו כמו שיש לנו. אני חושב שהיום נכון. יחד עם השנה הכל כך מאתגרת הזו אנחנו פוגשים בה גם כל כך הרבה גילויים של גבורה ושל אחווה ושל
הרבה
כוחות.
הרבה לימונדות כן. נוצרות מהדבר הזה.
לגמרי, ואני חושב גם אפילו מקומות שהיינו רגילים להשמיץ, זאת אומרת, דיברו כל כך הרבה על, דור הזד, ואני לא יודע כל כמה הם מפונקים.
אני לא מוכנה שיגידו עליהם שום דבר.
אנחנו רואים כאילו איך הם מגיעים
הם
לדברים
שאנחנו
לא דמיינו, ואנחנו כאילו כבר עכשיו יכולים לעמוד בענבה מול זה ולהגיד, טוב שהעתיד בידיים שלהם, כי זה...
אנחנו בטוח נכשלנו. זה אין ספק. זה כמחנך, אני בוא נגיד, אשת חינוך, אני לא מחנכת, אבל אני עוסקת בחינוך. אני מוצאת את עצמי לעתים עומדת מולם נבוכה, בעיקר בשביעי באוקטובר, מבוישת, שלא הצלחתי להביא להם עתיד יציב ובטוח, ואיך נרדמנו בשמירה כולנו. אבל... אני תכף אדבר על זה גם במובן הזה של לא רק להגיד היסטוריה, זאת אומרת, אפילו בתנך, שזה משהו שאני מרגישה שחוזר על עצמו, שכבר היה קודם. אני אישית, אני מאמינה בדרך שלי, ומהיום שנולדתי אני מאמינה באלוהים בדרך שלי, ואני חייבת להודות שהיא לא השתנתה אף פעם, היא אולי העמיקה בתוכי, אבל... זה לא משהו שאני יכולה להגיד שמישהו מבחוץ השפיע עליי, זה משהו שנולדתי איתו. ואני חוקרת קצת בעניין הזה, וזה הזכיר לי שני דברים. אחד, הרגשתי שזה לחלוטין עידן עגל הזהב פה, מה שקורה, ואנחנו מקבלים פה עונש חמור מאוד על הדבר הזה, על עגל הזהב הזה, על ה... ואני מכניסה גם את עצמי בפנים, אפילו שאני מושבניקית ואני לא כזאת, אבל זה לא משנה, אני, זה עיסה אחת גדולה, הרדיפה אחרי החומר, הזהב, הראש של הממשל, מה שנקרא, שמקרין את הנהנתנות ואת ה... אני מדברת עוד לפני ה... לפני מן הסתם, לפני השביעי באוקטובר. כל הרדיפה הזאת, העיוורון הזה, שבסופו של דבר... וגם כמובן הסדקים שנוצרו וכל הדבר הזה. וגם, אחרי שכל זה קרה, הרגשתי שאנחנו... ואני אומרת את דעתי בלבד, מאזינים ומאזינות, כל אחד מה שחופש הביטוי. אני הרגשתי קצת שזה פה סיפור של אחאב ואיזבל, וכולנו פה כרם נבות. זאת אומרת, לוקחים לנו את נחלת אבותינו, שאסור לעשות את זה, וגומרים אותנו באיזשהו מקום. ובכלל, אני קוראת תהילים בערך קטע קצר כל לילה, ופתאום אני מתחילה לראות, לא רק שהמילה חמאס כל כך הרבה מופיעה שם, בכלל אני רואה שם זוועות, ואני אומרת, אוקיי, לצערי לא המצאנו פה שום גלגל, יש פה איזה מחזוריות כנראה. אז עכשיו אני צריכה שתעשה לי קצת סדר, ותגיד לי באמת על המחזוריות, על הדבר הזה שחוזר על עצמו. כי אני בטוחה שאתה גם מרגיש את זה, אולי לא בסיפורים שאני אמרתי, אולי בצורה אחרת, מן הסתם יותר מלומדת.
לא, אני
כולה פשוטה.
לא, אני כן מרגיש את זה, הבת שלי אמרה לא מזמן שהיא מרגישה שאנחנו חיים בתוך איזה פרק של התנך. יש משהו כאילו
מאוד.
בעוצמות האלה, כאילו נכון. גם של הכאב וגם של היכולת לאסוף כוחות כאילו ולקום, זה עוצמות שמזכירות כאילו משהו מהתנך. והיא
שעמדה, כן.
כן, ואני חושב שהתנך הוא ספר שמבקש מאיתנו לחבר בין הקורות אותנו לבין המעמד המוסרי שלנו. ובמובן הזה, אנחנו לא יכולים להסתפק בוועדות חקירה של לא פנימיות של הצבא, ואפילו לא של הפוליטיקאים. זאת אומרת, כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה החלק שלי בזה שאני חלק מדור שחווה כזה שבר, כזו מכה. נכון, ואני מרגיש שזה באמת, זה מזמין איזה התבוננות פנימה כחברה וגם כיחידים, וזה כמובן, זה משהו שהוא לא קשה, כגודל השבר, ככה גודל החשבון נפש, נגיד ככה, אז אני לא מתיימר כאילו כבר להגיע עם תשובות. אבל אני מרגיש שזה מאוד מעסיק אותי, ו... אחד הדברים שאני אני כן נגיד מחפש בכיוון שלהם, זה רבות דובר על זה, אבל אני מרגיש שכאילו כשדובר על זה לפני השביעי לאוקטובר, אז זה היה במנגינה אחת, ועכשיו אני מרגיש שזה כאילו יש לזה מנגינה אחרת, שאנחנו לא, כשאנחנו חושבים על עצמנו כעם, אנחנו לא יכולים להסתפק בברית גורל, אנחנו חייבים לעבור לברית ייעוד. זאת אומרת, להסתמך רק על זה שכולנו נרדפנו על ידי הנאצים, או כל מיני דברים שאנחנו יכולים לחשוב, או ש...
על ידי מי לא.
כן. אז זה מביא אותנו עד רמה מסוימת, מלכד אותנו עד רמה מסוימת, אבל בסופו של דבר, חברה בריאה שרוצה להעמיק ולייצר קשרים עמוקים, היא חייבת להיות עסוקה גם לא רק בעבר שלנו, אלא גם בעתיד שלנו. לאיזה... איך אנחנו יכולים לייצר איזה ייעוד משותף? וזה אתגר הרבה יותר גדול, כי לחבר אנשים למקלט הבטוח, כשכולם שונאים אותם מסביב, זה יותר קל, אבל אנחנו רואים עכשיו אפילו, תוך כדי לחימה, אנחנו רואים איך שכבר יש סדקים, נקרא לזה, בתוך היחד הזה, שהתחיל נורא נורא...
בטח, לשם האויב תמיד נכנס.
אז אני מרגיש שאנחנו... גם אם תוך כדי לחימה, זה קשה לייצר עוד משהו, אבל... אני חושב שזה צריך להיות ברור לנו של לאן אנחנו יוצאים אחר כך, לאן אנחנו יוצאים, ואני חושב שלפחות מבחינתי אחת המסקנות, היא שאנחנו לא יכולים לפתור את עצמנו מלגעת בנקודות הכאב, בנקודות המחלוקת. אנחנו חייבים לייצר איזה תשתית של כבוד הדדי ושל צניעות זה כלפי זה, בשביל להיות מסוגלים לרצות לשבת יחד ולנסות לטוות את הייעוד המשותף הזה. אבל אני מרגיש ש... מכה כל כך כואבת, היא מחייבת אותנו בתוצאה
עוד יותר.
מספיק ראויה, נגיד ככה, וזה...
אתה חושב שנצליח?
תראי, זה קשור קצת להבדלי הדורות, כאילו, שדיברנו עליהם. יש לי איזה...
הם יצליחו. דור הזה יצליחו, אבל עד אז יש עוד זמן.
נכון, אבל זה כמו... זה קצת כמו דור המדבר. דור המדבר בעצם, כשהוא יוצא ממצרים, והוא חושב שהוא נכנס לארץ, ובחטא המרגלים מתברר שהוא לא מסוגל לזה, הוא לא מסוגל להתנתק מהמנטליות העבדית שלו, ואומרים לו כבר מראש, אתם לא תיכנסו, אף אחד לא ייכנס, חוץ מקלה ויהושע, אפילו לא משה ואהרון ומרים, אף אחד לא ייכנס, רק הבנים שלכם ייכנסו. ובכל זאת, הם לא נעלמים ביום אחד. יש להם 40 שנה, מתוך ידיעה שאנחנו נכשלנו, לפחות נכשלנו במשימה הגדולה השלמה, אבל יש לנו איזו יכולת להעביר משהו, לציית במשהו את הדור הבא,
נכון.
שהוא יהיה, נקרא לזה, יביא אותנו לקומה הבאה. ואני מרגיש ש...
זה נכון, אני מרגישה את זה כשאני מתעסקת עם החניכים, כל הזמן זה מה שאני עושה. מציידת אותם. בכלים, בכישורי חיים, במה שאפשר בשביל שהם יובילו יום אחד.
אז אני מרגיש שזה, כאילו, אם אני שואל איפה מונחת התקווה, ממה שאוהבים, כאילו, כוחות של אמונה ושל תקווה, אני מרגיש שהדור הצעיר, השותפות שלו, היכולת שלו, כאילו, להחזיק תמונה יותר שלמה, אפילו, אם אני לוקח, הזכרנו ככה קצת את התחושת השליחות שלנו בהקשר היהודי, אז אני מרגיש ש... אנחנו עוד פוגשים, לא את הדור הראשון, אבל את הדור השני של מי שהרגיש שצריך יחד עם לזרוק את הגלות, לזרוק גם את היהדות, כן? ועכשיו זה דור כזה, דור של המכינות, דור של חבר'ה שכאילו הם מצליחים כאילו להרגיש שהכל שייך להם, הם שייכים להכל, זה לא משהו שהם צריכים לבחור אם הם או כאן או כאן, וזה מאפשר להם איזה יכולת ליצור משהו שהוא יותר שלם, והוא יותר נבנה מכוחות שונים, אז אני מרגיש שאנחנו מציידים אותם בשביל שהם יובילו אותם.
אבל זה נכון, אתה יודע, יש הרבה תגובות קצה מן הסתם, ויש הרבה פתאום שמאוד מאוד מתחזקים, ויש הרבה פתאום שמעיפים את כל האמונה שהייתה בהם, כי המשפחה שלהם התנפצה, כי קרתה להם שואה, כי 1001 זוועות חרבו את ביתם, ואלוהים הוא מילא את גנאי עכשיו, ואין בכלל שום קצה אור. איך בכלל, איך אוספים, איך מתחילים את ליקוט החיים חזרה, מה שנקרא, מכל הדבר הזה, כי הרי אם מישהו מגיע אליך, והוא יודע שאתה יכול לחזק אותו באמונתו, קל, זה קל, אבל כשאתה מגיע למקום שבור, שרק מלראות אותך עם הכיפה מעורר כבר, אתה יודע, אנטי, ממקום של רגש וסערה, כן? לא אישית אליך. שם זה יותר קשה. אז מה עושים?
אני אגיד ככה, קודם כל אני משתדל לא להידחף למקומות כאילו שלא רוצים, אני לא רוצה ל...
נכון.
אבל גם כשאני בא למקום, אני יכול, אני אלמד על זה רגע ממקום יותר פרטי. אני יוצא לי חלק מתפקידים בקהילה, הוא קשור לליווי של משפחות, כאילו גם בשעת אבל, שלפעמים האבל הוא אבל טבעי
בדיוק,
אחרי...
בדיוק, בגלל זה שאלתי אותך.
נכון, אז...
כי שם יוצאים הדברים האלה, מהמקום הזה.
אז אני אומר, יצא לי ללוות משפחות גם אחרי אסונות, ושם אני מרגיש שזה הדבר הזה שאת אומרת שהוא נכון עכשיו בשנה הזו, הוא נכון גם למשפחה, כאילו
בדיוק,
בנקודה הזו.
בדיוק, נכון.
אני מרגיש ששם התפקיד שלי הוא לא לבוא לשים כיפה, על האבלים. זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני צריך, או אני אנסח את זה אחרת, אני מרגיש שאם במובן מסוים אני, אפשר להתייחס לתפקיד שלי כאיזה נציג של אלוקים, לא בטוח שזה נכון, אבל נגיד שזה, אז אני חושב של...
אתה מחלקת, אה?
לא, אני אגיד רק שבעיניי, זה לא פחות מייצג את אלוקים, אם אתה מסוגל... להתחבר לכאב של אנשים, ולהיות אמפתי, ולהיות שם בשבילם, ולתת להם תמיכה, מאשר אם אתה מלמד אותם איך להגיד קדיש. המחשבה שצריך להכניס תכנים דתיים, כאילו, זה אלוקים, אני לא חושב ככה, אני חושב שאלוקים הוא לא פחות. היכולת כאילו לפגוש אנשים בעת צרה, ולהיות שם בשבילם, זה החצי מהתורה מצווה אותנו על זה, כן? יש כאלה שיגידו שזה רוב התורה. אז אני, במובן הזה, אני מרגיש שאני לא מרגיש שאני, התפקיד שלי הוא כאילו לסמן בסימנים דתיים, כאילו, את המפגש שלי עם אנשים. מפגש עם לב פתוח, עם אהבה, עם מסירות לבני אדם, הוא, אני חושב, תפקיד שלי יותר מכל דבר אחר, כאילו, בסיטואציה הזאת.
אני חושבת שאם הרוב היו כמוך, היינו היום במקום אחר מאוד מבחינת הקשבה אחד לשני. הבעיה שהרבה מאוד הכפייה הדתית, היא מכלה את הדת. תמיד אני אמרתי גם לידים שהתפרידו בין דתיים לדת. זה לא אותו דבר, זה צורת ביטוי של אמונה, וזה האמונה עצמה, זה לא אותו דבר. ובאמת המקום הזה שהרבה פעמים דוחפים, שאתה מרגיש שדוחפים לך את זה, שמכניסים לך את זה בדלת האחורית ולא בנועם. בדיוק הפוך ממה שאתה אמרת, כי צריכה זה באמת לא ככה, ואני חושבת שההישג האדיר שלכם, ובאמת אתה ומרים באזור שלנו, זה שהנה היום אמרתי לבן שלי שאתה מתארח פה, הוא אומר, איזה כיף לך, אמא, יהיה לך ערב רגוע. וזה, ובחינתי, זה היה מדד, כי הבן שלי הכי לא אלוהים שיש, וכמה הוא נהנה לעלות לתורה, שהוא בכלל, זה הדבר האחרון שהוא רצה, וכמה הוא זוכר את התקופת הבר מצווה הזאת, בגלל המפגש שלו איתך, הוא עדיין לא מאמין באלוהים, הוא עדיין מתעקש על הוויכוח הזה, אם אני אוכל כשר או לא כשר, יש לנו ויכוח תמידי כזה בבית. אבל עדיין אתה מבחינתו, נקודת אור מרגיעה ברגע של קושי, ברגע של שבר, במתנה שהוא קיבל, אחר כך שהוא עוד היה בא עם הסקטבורד, נכנס לעשות מניין ומרגיש מאוד גאה, שהוא באמת, זה לא קירב אותו לדעת, זה קירב אותו, אני חושבת, אליך ול... לתמצית, כמו אמרת, לסם הזה, לדבר המרגיע הזה כנראה באיזשהו מקום. מכיוון שאנחנו ממש קרובים לסיום, ולפני שנשמע את השיר השני שבחרת, אז יש לנו תמיד שאלון כזה שאנחנו עושים, אבל אמרתי, דווקא לא בא לי לעשות לך את השאלון הרגיל, וגם צ'יצ'ו לא פה. אז יש לי שתי שאלות לשאול אותך. אחד, אם היית יכול להיות דמות תנכית, מי היית רוצה להיות?
אוהו.
בדרך כלל שואלת את זה על גיבור על, אבל הפעם התחשק לי משהו כזה. גם יכול להיות אישה, אתה יודע, יכול להיות כל אחד, לא משנה.
זה לא בחירה קלה. אני יש לי התלבטות בין דוד ליוסף.
וואלה. זה באמת מאוד שונים.
לא, זה אני מרגיש שיש טוב, זה שלב של שאלות קצרות, לא? אבל אני אגיד,
נכון,
יש משהו בדמויות שלהם שהתנך הוא דואג לגלות לנו ששלם יש רק אחד, כן, והוא בשמיים. אז הוא מספר לנו גם את נקודות התיקון, כאילו שצריכים כל גדולינו ואבותינו לעשות, אז
נכון.
אז אני
מוצאת בזה משהו מנחם, דרך אגב, שאני לא שלמה ולא מושלמת.
אבל אני מרגיש שיש דברים כאילו דווקא ביכולת לקחת את סיפור החיים שלהם למקום האישיותי, כאילו לראות כאילו איפה דברים שהם עברו והם עשו, הם מזמינים אותי לאיזו עבודה פנימית, אני מרגיש שהם שתי דמויות שהם מאוד מהירות לי.
מעניין. תגיד, ולצערי הרב, שאלה אחרונה, כי כדי סיימנו, עם איזה דמות מהתנך היית רוצה לשבת לכוס קפה? ולשאול אותה שאלות. או פודקאסט.
אולי אני אלך עם משה.
וואלה. יש לך בראש, מה הדבר הראשון שהיית רוצה לשאול אותו?
הייתי שואל אותו על על הסבלנות. מאיפה הוא שואב אותה, את הסבלנות שלו.
ראית את הסדרה בנטפליקס? נחמדה דווקא.
לא, לא.
איך לא ראית? תראה, זה, זה דווקא נחמד. יש שם, עשו את זה יפה.
אני, קודם צריך שיהיה לי נטפליקס, אחר כך...
אבל זה אפשר... זה גדול. אתה יודע, זה מזכיר לי, ובזה אנחנו באמת נסיים, נראה לי מושלם. הבת שלי, שהייתה קטנה, היו לה כל מיני התגלויות. מאוד חזקות, שהייתה חוזרת על עצמה הרבה, והיא עיקר בגיל 4-5. והיא כל הזמן, היא הייתה בטוחה שהיא מרים. והיא כל הזמן אמרה, היא ציירה יום אחד ציור מאוד משונה של לב, עם שכבות. אמרתי לה, היא אמרה לי, זה לב כל הארץ. אני ראיתי רושמת את כל מה שהיא אמרה, כי הייתה ממש נביאה. ואמרתי לה, אוקיי. אמרתי לי, את יודעת אימא, בסוף הימים של משה, שהוא עלה שם להר, הוא היה לבד. הוא הבין שהוא נשאר לבד. אז הוא לקח אבן, והוא חרט את הלב. הוא אמר, זה לב כל הארץ. זה הלב שישמור עלינו, על העם היהודי. אנחנו צריכים נורא להיזהר מכעס. וככה נוצרה צורת הלב הזאת הראשונה. ככה היא אמרה.
מדהים.
היא הייתה מדברת באמת, כאילו, זה לא היא, זה משהו באמת. אז היא הזכיר לי את המקום הזה של הסבלנות שלו והלב הזה. נגמר לנו הזמן, יאללה. רץ נורא מהר. היה לך סבבה?
כן, אני מחכה להזמנה הבאה.
כן, אתה יודע מה, זה באמת, זה מביא לי באמת במחשבה שאפשר לעשות באמת פרקים, כל פעם לקחת איזשהו נושא ולהתחיל לבדוק אותו. הפעם הבאה זה יהיה עם מרים אבל, וגם צ'יצ'ו יבוא. אז איזה שיר של תקווה בחרת לנו ככה לסיום?
בחרתי קודם כל את עקיבא. אני תמיד אומר לילדים שלי, שהם מאוד אוהבים לשמוע את השירים שלו, שאת ההשראה שלו הוא קיבל בזה שהוא היה אצלנו בעונג שבת פעם בסלון. אני אוהב כאילו לצחוק על הדבר הזה. הוא היה התארח לדעתי כשהוא היה בכיתה י' ב', אז הוא התארח אצלנו פעם בסלון, אבל הוא מצליח לכתוב דברים מאוד מדויקים ויפים, אז רציתי לקחת ממנו את התקווה.
את השיר על שלום הבית. אז עם זה אנחנו נסיים. תודה רבה 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 שבאת. תודה לליה חפץ ולנאורי תגניה ואני טל בן סירה ולילה טוב.
יפים עכשיו אל מול עיניי צפים חופים לבנים כל הדרך לילה לילה מדורות ישבנו חופשים מדאגות מלאי חלומות כמו בסרט ולא היה צריך סיבה לאהוב פשוט עד השמיים ידענו יחד זה חזק יותר כמו בימים של הצבא הרמנו ראש מעל המים נשבנו על הכל עוד נתגבר
אתם מאזינים לרדיו על הגל כפר הנוער הדס הנעורים